כמו שאתם יודעים, זה השיעור האחרון, זה סיכום של משהו כמו 16 שנה של שיעורים. אני רציתי לסכם את זה ככה, שנעבור על איך זה התחיל בכלל, איך זה התפתח, ובאמת, למה עשיתי את זה? מה ציפיתי מזה? מה הייתה המטרה? כאילו, יש הרבה שחושבים, רציתי כאילו להפוך את כולם לדעתיים, זה כן, אבל כאילו זאת לא את המטרה, כי אם כן, אז נכשלתי. אבל באמת, אני אגיד לכם מה הייתה המטרה בסופו של דבר לכל הלימוד הזה וכל המאמץ הזה. ועל התחלה, עכשיו אני רואה את אשתי, אז מגיע לה הרבה תודות על זה, כאילו היא ויתרה על לילות שלמות כל שבוע שאני עובד על זה ומפתח את זה, וגם כמובן מגיע הרבה תודות לכם שהגעתם, כאילו בלי אנשים שבאים, לפעמים אני חושב על עצמי, קדוש ברוך הוא סידר לי אנשים שיבואו וישמעו שאני יכול ללמוד וללמד. אבל אוקיי, עכשיו איך זה התחיל? זה התחיל בהתחלת החברה, כשהיינו בבית ברמות, ויש אפילו נציג אחד פה, בני נמצא איתנו מההתחלה, התחלה, כאילו 16 שנה, זה מדהים. ומה שקרה בבית ברמות, כשהתחלנו את החברה, אז כולנו ישבנו בכמה שולחנות, פחות מזה. כן, היו לנו, לא יודע, 15 איש כל יום אוכלים ביחד. ותוך כדי האוכל הזה, אז כולם מדברים, פוליטיקה, דעת, מה שקורה, גם אלקטרוניקה קצת, בכל מקרה, אני שומע מה אנשים מדברים, ואני רואה, יש אנשים שפשוט מתנגדים, לא רוצים לדעת מדעת, ובסדר, אין על מה לדבר. ויש אנשים שפשוט לא יודעים כלום, לא יודעים, לא מכירים, ואז אני תפסתי אחד, שתיים, וירדנו לאכול כל חמישי בחדר פינג פונג, שזה היה המקלט של הבית, ושניים שלושה אנשים התחלנו לדבר סתם על יהדות בגדול. עברתי קצת על דרך השם, על החגים, ותוך כדי זה התפתח. עכשיו, עדיין זה היה במונחים של שניים, שלושה אנשים. עברנו מהבית אחרי שנה ומשהו לבניין פה בבית רמפה. בבית רמפה, אז מיד אני מתחיל להסתכל איפה יש חדר ישיבות, אני יכול להשתמש עבור השיעור. ואז אני הלכתי לזיו ושאלתי אותו, אני יכול להשתמש בחדר ישיבות? אמר לו, לא רוצה את זה שם. אבל אתה יכול להשתמש בחדר אוכל. אז זה היה קללה וברכה. הקללה שיש, לרוב יש המון רעש, וגם אתה לא יכול לתפוס שולחן. לקח לי הרבה זמן עד שתפסתי את השיטה שאני בא 20 דקות לפני השיעור, ואני תופס את השולחנות, כאילו מפגין נוכחות שאוטוטו יהיה שיעור, ואז אנשים מפנים לי את המקום. בכל מקרה, בתוך השיחה עם זיו, הוא אמר לי שאתה צריך להיזהר, בגלל שיש אנשים שרוצים לסגור את השיעור, והם באים עליי. לא יותר מאחד בא עליי ואומר, למה אתה מאפשר את זה? זה לא חוקי, זה לא ראוי, או מה שהם אמרו לו, לא יודע בדיוק, אבל הוא אמר לי שהוא אמר להם, אני לא אומר לכם מה לדבר בארוחת צהריים, אני לא אגיד לו מה לדבר, אבל הוא אמר לי, אתה צריך לדעת, כאילו, להוריד פרופיל ולעשות את השיעורים כמו שצריך, והוא באמת אפשר לי לעשות את השיעורים, אז גם מגיע לו רב תודות על זה. אני אמרתי לעצמי, אז, זה היה, אני חושב, השנה, שנתיים, שלוש, כשהייתי במובילה, אמרתי, אם מפסיקים לי לעשות את השיעור, אני מפסיק לעבוד פה. כאילו, אני אמרתי, אם סוגרים אותי, אני פשוט הולך.
אז למה אתה הולך?
זה נכון. עכשיו, כשזה התחיל, אז עדיין זה היה שלושה, ארבעה, חמישה, אפילו כשהיינו בבית רמפה והיו כבר 50 איש, לא יודע, כמות של יותר. כן, כאילו אחרי זה, כן. אתה חושב?
יש תמונות.
בכל מקרה, כשהגענו לבית רמפה, אז עדיין אני חושב שזה היו אנשים שמכירים אותי, שעובדים איתי, ואז אם היה חסר מישהו אחד, אז אני לא הייתי עושה את השיעור. כאילו זה היה תיירות טוב, אז לא, אין כולם לא פה, אז אני לא עושה. ואז עד שהגיע התקופה שאנשים אחרים התחילו להצטרף. בגלל שזה היה בחדר אוכל, אז אנשים מסתכלים, יושבים, מגיעים, ואז פתאום מישהו בא אליי שאני לא מכיר בכלל, ואומר לי, יש שיעור היום? אמרתי, לא, אין כולם. אז הוא כאילו בפנים מדוקים, הוא אומר, וואו, לא, חשבתי שיש שיעור. מאז אמרתי, אני, זה כאילו, זה גדול ממני, אני עכשיו חייב להקפיד ולעשות שיעור כל שבוע, וזה לא סתם החבר'ה, כאילו בהתחלה, זה היה שיעור שכל משפט מישהו מתערב ועושה צחוקים, וזה לא היה שיעור כמו שהיום. נכון, איפה הולדת?
אני עושה הכי הרבה צחוק, ואין לי הולדת.
בכל מקרה, אז זה התחיל כאילו לקבל תאוצה, ואנשים התחילו להגיע, וזה היה, אני עכשיו עשיתי רשימה של כל האנשים שעדיין נמצאים פה, שהיו יושבים איתי לפחות פעם אחת, פעמיים, שלוש, יש יותר מ-80 איש בחברה היום שהשתתפו מתישהו בשיעורים, וזה דבר ענק. אז עכשיו, למה זה ענק? למה עשיתי את זה? מה באמת המטרה? אז בואו ניכנס לכמה מקורות. עכשיו, המקור הראשון כמובן זה בפרשת השבוע, פרשת משפטים מתחילה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניכם, ורש"י אומר, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. זאת אומרת, הפרשה של משפטים, של כל החוקים, של כל הדברים שאנחנו לומדים השבוע, אנחנו מאמינים שזה גם הוא עבר במעמד הר סיני, ואלה כאילו עושה את החיבור הזה. עכשיו, זה מרמז כבר על כוונתי למה עשיתי את זה ומה המטרות, אבל על מנת באמת להבין, צריך להיכנס לכמה מקורות למה ללמוד תורה. אני לא אומר, יש הרבה סיבות, לא נעבור על כולם, אבל כמה מהעיקריים, מעיקריות של הסיבות למה אנחנו לומדים תורה. הראשון זה ברמב״ם הלכות תלמוד תורה, כתוב, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. אז זה חלק מהמצוות, כמו שאנחנו חייבים, לא יודע, ברית מילה, שבת, כל הדברים, זה אחד מתרי"ג מצוות. כל בן אדם בישראל חייב ללמוד, אין תורה. אז זה כאילו סיבה אחת, סתם ללמד. אבל יש משהו מיוחד בלימוד תורה, וזה הרמב״ם מביא בפרק ג' הלכה ג', אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה. אז עכשיו הוא אומר, קודם כל, איכשהו המצווה הבודדת הזאת של לימוד שקולה לכל המצוות, לכל 612 הלימוד שווה להם. אבל אז עכשיו הרמב״ם מסביר ולמה זה שווה, בגלל שאתה לומד וזה מביא לכל העשייה של 612. עכשיו, הפירוש הזה של מביא לידי המעשה, הוא גם ניתן לפירוש, כאילו מה זה באמת אומר. עכשיו, חיי אדם, שהוא בא הרבה הרבה אחרי הרמב״ם, חיי אדם, רב דנזיגר, אז הוא כותב שתי הסיבות, אבל הוא גם מפרש. הוא כותב קודם כל, כי התורה כלולה בשתי מצוות, החלק הראשון, ללמוד תורה, כמו שכתוב, ולמדתם את בניכם, ובזה אין חילוק. אם ילמוד מסכת ברכות או מועד או כל מה שאתה תלמד, קיימת את התורה. יפה. עכשיו הוא אומר, בנוסף לזה יש חלק השני, והוא שיהיה הלימוד על מנת לעשות. הוא קודם לחלק הראשון, כי בזה מקיים שניהם. כי אם לא ילמוד, לא ידע מה לעשות. ועל זה אמרו, נמנו שהלומד קודם. עכשיו, הוא עכשיו מצביע לגמרא מאוד מפורסמת בעניין הזה, ששאלו מה יותר חשוב, הלימוד או המעשה, כן? אנחנו אומרים שיש מצווה ללמוד, ואז יש חשיבות לזה. אז עכשיו, הגמרא במסכת קדושין פה, שזה המקור הבא, אחרי חיי אדם, הוא כבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית בית ניתזה בלוד. נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא אמר, תלמוד גדול. נהנו כולם ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה, בדיוק מה שהרמב״ם ציטט. למה תלמוד גדול? בגלל שזה מביא לידי מעשה. אבל מה זה המעשה הזה? מה זה המביא לידי מעשה? אז חיי אדם ממשיך פה והוא כותב שהלימוד מביא לידי מעשה, רצה לומר שיודע מה לעשות. זה משהו מאוד טכנית, כאילו איך אתה יכול לקיים את המצוות אם אתה לא יודע מה לעשות? מה זה מזוזה? אז אתה לומד, זה קלף, זה בית, זה מילים, צריך לכתוב ככה. אז אם אתה לא לומד את העניין, אתה לא יכול לקיים את המצווה. וסך הכל הלימוד מאוד פשוט, לומדים על מנת לעשות. עכשיו יש בעיה ענקית עם הפירוש הזה, בגלל ש... אז זה בעצם גורם למה שרב קרמביין, שהוא רם בישיבת הר עציון, אומר הבעיה של טריוויאליות. זה פשוט לוקח את הלימוד שאנחנו אומרים זה דבר ענק, לומדים, כן? ואומרים לא, זה סתם, זה לא לימוד אקדמי, זה לימוד מעשי. זה לא כמו ללכת לאוניברסיטה, זה ללכת למקום שמלמדים בפועל מה לעשות במוסך. זה מפחית את זה. וזה מה שהוא אומר פה. הוא אומר, בעיה הטריוויאליות. תפיסה זו, שהוא אומר לומד לעשות, לוקה בחיסרון בולט. אם לימוד לשמה, כאילו לשם המצווה, מגדיר בעיקר את מטרת הלימוד, ומטרה זו היא השגת הידע הנחוץ להביא למעשה, נמצאנו ממעטים את ערכו העצמי של הלימוד. איננו מעוניינים בלימוד כשלעצמו, ואין לו כל משמעות אלא לקיים מצוות אחרות חוץ מתלמוד תורה. לכאורה היה אמור להיות להפך. לשמה צריך להעצים ולרומם את משמעותו של תלמוד תורה. וזה באמת נכון, כאילו, שוב פעם, זה העניין של הלימוד למוסך או לימוד להבין את המדע מאחורי המכונית. עכשיו, הרב קרמביין מביא עוד גמרא, שגם מדבר על העניין הזה של לומד על מנת לעשות, אבל הוא מפרש את זה מאוד מעניין ונותן פן אחר ללימוד לשמה. מרגלה בפומיה דרבה, זה ממסכת ברכות דף י' זיין, היה רגיל בפי של רבה, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באביו ואומו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין, שנאמר ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם. אוקיי, אז עכשיו הוא אומר שאתה צריך ללמוד על מנת שיהיה בן אדם, ואתה לא בועט בהורים ומורים וגדולים. זה הסיבה שאתה צריך ללמוד. ואז הוא מצטט פסוק שאומר טוב לכל עושיהם. הגמרא ממשיך, לעושים לא נאמר אלא לעושיהם, לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה, וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. עכשיו הרב קרמביין מסביר פה, הרבה מפרשים את הגמרא הזאת שאתה צריך ללמוד על מנת לעשות, שאתה תעשה את המצוות ואתה תהיה בן אדם. אבל הוא אומר יש בעיה בפירוש הזאת, בגלל שזה לא כתוב שעכשיו הוא צריך ללמוד על מנת שהוא לא יושב בסוכה פסולה, או שהוא לא יודע איך לכתוב מזוזה או כל קיום מצווה אחר. לא, כתוב הוא צריך ללמוד על מנת שהוא לא בועט באביו או אמו ורבו. זה משהו אחר. אז הוא אומר פה, רבא מדבר על הזדהות נפשית עם התורה, איפה שזה מקופקף באמצע. הזדהות שהיא בעלת כיוון מעשי. לאמור, הלימוד מבטא מסירות לאידיאלי המעשים של התורה, רצון לבצע בפועל. עכשיו אני מדלג למקופקף. הרצון לבעוט בגדולים ממנו, עליו מדבר רבא, אינו נובע מכך שההלכות כיבוד והחמים לא נלמדו על בוריין, אלא מכך שהלומד רואה את התורה כמאדיר את מעמדו שלו ולא כמצפן לחיים ערכיים. אז מה שהוא מנסה להגיד פה שזה לימוד לעשות, אבל זה לא לימוד לעשות סתם בו איך כותבים מזוזה, זה לימוד שמביאה למעשה שאתה בן אדם, שיש לך ערכים, שאתה עושה תשובה ומעשים טובים, שאתה קשור למסורת, שאתה קשור להורים ומורים. אתה לא בועט בהורים ומורים, בעצם אומר, אתה לא בועט בערכים של העם היהודי שמובעים דרך השרשרת של המסורת. וזה הלימוד לשמה, וזה העיקר של הלימוד, לא לבעוט בהורים ומורים. וזה מביא אותנו, אם אתם תפכו את הדף, לשתי קטעים סיפוריים, הייתי אומר, של רב סולובייצ'יק, שהוא מדגיש את העיקר הזה של לימוד תורה. הציטוט הראשון זה סיפור שלו אישי, כשהוא למד תורה, כשהוא היה ילד, והוא לומד ממלמד. ואז המלמד הזה סיפר לו סיפור. הוא מפרש את הפסוק, אתם זוכרים, כשהאחים הגיעו ליוסף, ואז הוא עושה את כל השתיק שלו, ואז יהודה בא וצועק, כאילו מנסה להגן על בנימין והאחים, ואז הוא עושה את המונולוג שלו, והוא מצטט את הפסוק הראשון פה, כתוב בבראשית מם דלת, אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? היש לכם אב או אח? וכשו המלמד של רב סולובייצ'יק, עכשיו מסביר את הפסוק הזה באופן מדרשי. הוא אומר, מה זאת השאלה של האם יש אב ואח? עכשיו הוא אומר, המלמד אמר, יוסף לא דיבר על אב גלוי, אבות דאיתגלין, אלא על אב מסתורי, אבות דאיתקסין. יוסף שאל על הורות קיומית, לא על הורות ביולוגית. יוסף היה להוט לגלות אם הם מרגישים מחויבות למוצא שלהם. האם אתם מסתכלים על אביך כמו ענפים המסתכלים על השורשים של העץ? האם אתם מסתכלים על אביך כבסיס הקיום שלכם? האם אתם מסתכלים עליו כמספק ומקיים הקיום שלכם? בעצם משהו שואל פה, לא אם יש לך אב, האם אתם מקושרים לאב? האם אתם מסתכלים לאב כמקור של ערכים? האם יש לכם איזשהו קשר לעבר, או אתם סתם עושים מה שבא לכם? ואז אני לא יכול לסמוך עליכם. ואז ממשיך הרב סולובייצ'יק, פתאום הוא המלמד התחיל לדבר איתנו התלמידים בכל מרומם. האם אתם צנועים וענבים? האם אתם מאמינים כי אביכם הזקן המייצג את המסורת הישנה? הוא מסוגל לספר לך משהו חדש, משהו מרגש, משהו מאתגר שלא ידעתם? או האם אתם יהירים, חצופים, שחצנים שדורשים עצמאות מהאב? אז משהו מנסה להביע כאן שהלימוד דרך המלמד לילדים, דרך הורים לילדים, כאילו המלמד לתלמידים. כל זה בעצם חיבור שרשרת המסורת. והילדים או התלמידים צריכים להבין שכל מטרת הלימוד זה לקשר אותנו לערכים שבאים מרחוק, מאבא רחוק מאיתנו. ואנחנו חייבים להבין שיש לאבא משהו ללמד, שיש לו משהו שהוא יכול להעניק אפילו לחיים המודרניים שלנו. ואם אנחנו מנתקים את עצמנו, אז אנחנו לא ענבים, אנחנו יהירים, שחצנים, ולעצם מנותקים. ואז הרב סולובייצ'יק ממשיך ואומר, הוא המלמד פנה אל אחד עם מוניטון של עילוי, שאביו היה נפח. מי יודע יותר? השאל את המלמד. יציק, שיודע 150 דפי גמרא בעל פה, או אביו, יעקב הנפח, שבקושי קורב עברית, שבקושי יכול להתפלל. האם אתה גאה באביך? האם אתה ענב? אם יהודי מודה בעליונות אביו, משמע שהוא מכיר גם את עליונות של האב האוניברסלי, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, שהוא מאוד 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 זקן ונקרא עתיק יומין. בעצם מה שהוא מנסה להגיד פה, שיפה שאתה יודע 150 דפים גמרא בעל פה, אתה חכם יפה, אבל אם אתה לא מקושר, אתה כלום. החיבור שלך לבורא העולם זה דרך המסורת, שזה בא דרך האביב, וזה לא משנה אם הוא חכם או עם הארץ, הוא החוליה במסורת. ואם אתה לא מכיר בחוליות האלוהים, אתה לא מכיר במסורת, אז היופי שאתה לומד ואתה לא קשור ואתה לא יודע לאן אתה, מאין אתה בא או מאיפה אתה בא ולאן אתה הולך. וזה מזכיר לי סיפור שלפני הרבה שנים סיפרתי תוך איזשהו שיעור אחר. כשהייתי באגלן אייר פורס בייס, הייתי איך אומרים את זה? לא, זה אייר פורס בייס, זה כאילו של חיילים, וגם מפתחים את הטכנולוגיה שם, היינו... בסיס חיל האוויר הכי גדול בישראל, ופיתחנו את המערכת של סטאר וורס. זה בעצם כיפת ברזל של מדינה למדינה, זה לא היה כמו הכיפת הברזל שלנו שבאה מעזה לאשקלון. כאילו, זה הרבה יותר מסובך דרך אגב. אבל זה היה, כאילו, אנחנו דואגים, בתור אנשי ארצות הברית, דואגים שישגרו עלינו טילים מרוסיה. זה ICBMים שבאים בתוך החלל, אז יש לך הרבה זמן לתפוס אותם, כן? זה לא כמו כאן. אז אני אפילו לא משווה את המערכות. אבל בכל מקרה, אז היינו שם להתקין את המערכת, ותוך כדי זה, כאילו, זה היה במקום שיש הרבה נוצרים, ושאלו לי, כאילו, כל פעם שרואה אותי בכיפה, שואלים אותי למה אני לא מאמין בישו, והיו שיחות מעניינות, אבל בכל מקרה, מה שאני רציתי לספר לכם, הם היו נוצרים הדוקים, כאילו, לרוב. עכשיו, בסוף הפרויקט, אז אני לא חי בפלורידה, איפה שזה היה, באגלן אייר פורס בייס, אני חי בלוס אנג'לס, אז אני צריך למצוא את המערכת, שמישהו עכשיו יתחזק את זה. אז הם שלחו מישהו לשבת איתי שבוע ימים, מיום ראשון או יום שני עד יום שישי, עובדים ביחד מהבוקר עד הערב. ואז אני פשוט מוסר לו את כל הסכמאות, את כל הדוקומנטציה, מה יכול לקרות, איך מטפלים בזה. ואז כל יום הולכים לאכול ביחד, כאילו אין, הוא הולך איתי, אז אני עכשיו, אין שם מקומות כשרות, אז אני תמיד מביא את האוכל, אבל אני מביא אותו לאיזשהו מסעדה, הוא קונה, ואז אנחנו הולכים, זה היה ליד חוף הים, יושבים שם ואוכלים. ואז בסוף כל ארוחה, אז אני מוציא את הברכון ואני מברך ברכת המזון. אחרי כמה ימים, לא כאילו, זה כל יום עושים בדיוק אותו דבר. ואני פותח את סנדוויצ'ים, מברך ברכת המזון, ואז הוא מסתכל עליי. ועכשיו, ביום השלישי, אז הוא מסתכל, כאילו, זה כבר לא נעים. אז אני אומר, כאילו, יש בעיה, מה, למה אתה... זה, ואז הוא מסתכל עליי, אומר, you are so lucky. כאילו, אתה בר מזל. אז אני אומר, מה, כאילו, אני אוכל סנדוויצ'ים של בוטנים, ומה אני בר מזל? אז הוא אומר, אתה יודע מאיפה אתה בא. אין לנו את זה. כאילו, אתה קשור למשהו גדול ממך שהולך מאחורה דורות. אתה קשור למסורת. ואם אתה קשור למסורת ואתה יודע מאיפה באת, זה אומר שאתה יודע לאן אתה הולך. וזה בדיוק מה שהמלמד עכשיו ממשיך ואומר, אני אגיד את זה קצת בחוץ, אז הוא אומר, האם יש אב ואח? אז האב מסמל את המסורת מאיפה אנחנו באנו. האח, כאילו, זה ילד זקונים, והילד הזקונים הוא הילד שבא ומסמל את העתיד. האם יש לכם אב זקן? האם יש, אתה קשור למסורת? והאם אתה עושה משהו עם זה? האם אתה מקשר את זה להווה, להוביל לעתיד? וזה בקטע האחרון פה הוא אומר, האחים הגיבו, כן אדוני, יש לנו אב זקן מאוד. אנו מרגישים כי כולנו מושרשים עמוק בו. וילד זקונים קטן, כן אדוני, יש לנו ילד מבריק צעיר ומוכשר עם עיניים נוצצות המייצגו את העולם המחר. הילד הזה הוא מאתגר אותנו להביא את הדורות הבאים ולהפוך את הפנטסטי למציאותי. אז פה הוא מדבר כאילו על הפנטסטי, זה בעצם ההיסטוריה היהודית, כאילו שאנחנו חיים בגלות ואנחנו מפנטזים לחזור לארץ. אבל גם כל דבר, גם רכב אוטונומי זה פנטזיה שהיהודים מביאים לידי ביטוי. כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו חייבים להבין שזה קשור. זה לא מנותק. אנחנו לא מפתחים פה טכנולוגיה בוואקום. אנחנו מנסים לתקן את העולם. זה בא מהשורשים של האב העתיק יומין, וזה מביא אותנו לילד זיכונים שהייתי אומר שזה יכול להיות המשיח. כאילו, זה השרשרת ההיסטוריה, וזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו לומדים תורה. וזה מה שמביא אותנו לקטע האחרון של הרב סולובייצ'יק, הוא מסביר איך הוא מעביר שיעור. ואז הוא אומר, אני מתחיל שיעור, ואינני יודע מה תהיה המסקנה. ברגע שאני מתחיל את השיעור, הדלת נפתחת וזקן נכנס, יושב, הוא מבוגר ממני, הוא סבו של הרב, שמו הוא הרב חיים מבריסק, שבלעדיו אי אפשר ללמוד היום. שוב הדלת נפתחת בשקט ועוד זקן נכנס, הוא מבוגר מהרב החיים. הוא חי במאה ה-17, השם שלו שבתאי כהן השח המפורסם שחייב להיות נוכח כאשר דיני ממונות נידונים. יותר מבקרים מופיעים כמה מהמאה ה-11, 12, 13, כמה ימי קדם, רבי עקיבא, רשרי, רבנו תם, רעבד, הרשב"א, עוד ועוד מגיעים. אז עכשיו הוא מסביר שבעצם כשאנחנו קוראים את המקורות פה, אנחנו לא קוראים מקורות, אנחנו פשוט מביאים אורחים, אנחנו מביאים חברים. אני באמת, אם הייתי רואה רשי על הרחוב, הייתי מחבק אותו כמו שחבר שלו ראיתי בזמן, ומתחיל לשאול אותו שאלות. כאילו לא שוואו, אני חי איתו. וזה מה שרב סולובייצ'יק מסביר, אתה חייב ללמוד כאילו הם איתנו. זה לא משנה רבי עקיבא, רשב"א, רבנו תם או חיי אדם. וזה מה שאני ניסיתי לעשות בכל השיעורים שלי. הבאתי מקורות על גבי מקורות, ואני יודע שהרבה פה כבר הכירו בוודאי, אבל הרבה לא שמעו על השמות האלו, אבל עם הזמן מתחילים להכיר. כאילו, השם הרמב״ם ורשי, רב סולובייצ'יק, הם כולם שגורים בפיכם. ואז זה הכוונה. הכוונה של השיעורים שלי, המטרה של השיעורים שלי זה פשוט לקשר את עם ישראל לתוך השרשרת של המסורת. לא להפוך לאנשים לדתיים, אלא פשוט זה לקשר אנשים שיבינו מאיפה הם באו ולאן הם הולכים. ואם אנחנו מסתכלים על הקטע האחרון של הרב סולובייצ'יק פה, אז הוא אומר פה, יש חבורה של מסורת, של ידידות, של אדיבות, בין זקנים וצעירים, בין ימי קדם וימי ביניים, ומגיעים עד ימינו. אחדות זו של דורות, המצעד הזה של מאות שנים, השיחה הזאת של דורות, הדיאלוג הזה בין ימי קדם ובין ההווה, בסוף יביא את הגאולה של היהודי. זה הגאולה של כל יהודי ויהודי, שהוא פשוט חלק מהשרשרת. וזה השרשרת שהתחילה במעמד הר סיני. זה מה שמקשר אותנו שוב פעם לפרשת השבוע והמשפטים והר סיני. בפרקי אבות אומר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה. המסורת זה כל העניין של הלימוד. מה שאתם עושים עם זה, זה up to you. אבל מה שמוטל על כולנו, זה בעצם לחבר את כל יהודי ויהודי, לגאול כל יהודי ויהודי, בזה שמחברים אותו למסורת, שהוא מבין מאיפה הוא בא, ולאן הוא הולך, ואיך שהוא מגשים את זה, זה תלוי בו. אני מברך אתכם שהצטרפתם איתי עם השרשרת הזמן הזה. מודה לכם, קדוש ברוך הוא, ושמשיכו. בהצלחה.